עין בית, עמוד בית, למעלה, שורה שנייה מהרחבות. היום יש לכם גמרא קלה, אגדת, אתם עושים חיים היום. שורה שנייה מהרחבות, ציווה השם ליעקב סביביו צריו. פסוק באיכה, מגילת איכה. ישנו פסוק במגילת איכה, אנו קוראים אותו בכל תשעה באב, בערב ובבוקר, ציווה השם ליעקב סביביו צריו. השכנים שמסובבים אותו, את עם ישראל, את יעקב, הם צריו. זה מזכיר לכם משהו מקום המדינה עד היום. סביביו צריו. אז הורדנו את מצרים ממרכבת המלחמה, נניח, הורדנו את ירדן ממרכבת המלחמה, ועדיין יש לנו כמה סביביו צריו, צרים לנו. מתברר שאין חדש תחת השמש. והייתה לנו התופעה הזאת של שכנים, עוינים, כל הדורות, כל ההיסטוריה. פעם היה לנו, זה התחיל מאיפה? התחיל פעם שכן קרוב, שגם היה אח רחוק בו זמנית. יעקב ועשיו בבטן אמם רבקה. שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר, האחד נקרא עשיו, השני נקרא יעקב. זה היו גם שכנים קרובים מאוד, וגם אחים רחוקים מאוד. מאז, אולי עוד לפני זה, יצחק וישמעאל, אנחנו לא נגמלנו לגמרי מהתופעה הזאת, שסביבם צריו. הצרים, האויבים, הם דווקא מהסביבה. עם האוסטרלים נסתדר אפילו אחרי הסיפור של היום. אבל עם האנשים שגרים פה, יהיה קצת יותר קשה להסתדר. סיסמאות לבחירות אפשר מכאן עד להודעה חדשה. אבל להשיג שלום תכלס, קשה. על מה מדובר הפסוק הזה? אנחנו הזכרנו שהייתה עיר בבבל, דובר לגבי פסולי חיתון, הומניה. בהומניה זה לא סתם משחק מילים, הגיעו לשם אמונים, בני אמון מעבר הירדן, יש אמון ומואב, אתם יודעים מי הייחוד שלהם, בני דודים שלנו. אמון ומואב אלה שני הבנים של לוט, שנולדו לו מבנותיו אחרי הפיכת סדום ועמורה. לאחד הוא ממש קרא מואב, היא קרא לו מואב, מאב. הריתי מאבא. מואב מאב. והאמון, שם יותר ניטרלי, בן עמי, היא קרא לו, בן עמי. אלה היו לנו צוררים. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור, מפתור ארם נריים לקללך. יש לנו איתם חשבון עם עמון ומואב. כאשר עלה סנחריב, מלך אשור, שזו הייתה המעצמה ששלטה אז, לפני בבל, בלבל את האומות, מה שדיברנו בשבוע שעבר, הוא עשה טרנספר. השיטה שלו לשלוט בכל העמים הכבושים הייתה שיטה פסיכולוגית נפלאה. תנתק את הפרח מאדמתו, תשים אותו באגרטל המוזהב ביותר, הוא נובל תוך יום יום או ימיים. עם מים. נובל, קומש. כדי שהעמים הכבושים לא ירצו למרוד, הוא לקח מהם את התחושה של להילחם על המולדת, על הבית. הוא ניתק אותם מהבית, מהמולדת, ועשה טרנספר חילופי אוכלוסין. את כל עשרת השבטים, מלכות אפרים בשומרון, הוא הגלה למעבר לנהר הסמבטיון, שחוץ ממנדה למוכר ספרים, איש לא יודע איפה זה, חלך, חבור, נהר גוזן, ערי מדי, ואת הקוטים מקוטה הביא לשומרון, זה השומרונים. אלה לא במולדתם, ואלה לא במולדתם, והם היו נכנעים. את בני עמון הוא העביר לבבל, בעיר בשם הומניה. דומה לשם של הומנה, זו החברה הגרמנית שסיפקה את הרמדיה, בלי בי אחד, בלי הוויטמין. הומנה. הומניה, עיר בבבל, שבהומניה היו אמוניה, בני אמון. ועל יד הומניה הייתה עיר יהודית בבבל, יהודים, גלי בבל גרו בה, שמה היה פום נהרה, פי הנהר. אז הבנו אותם פה, שכנים שלנו, אמון ומואב, גלינו לבבל, חשבנו לפחות נשתחרר מהשכנים. סנחריב לקח את השכנים והביא, שם אותם, תקע אותם על ידינו. זה נקרא ציווה השם ליעקב, סביביו צרב. תראו את הפסוק. רב יהודה אמר, כגון הומניה לפום נהרה. זה כל הגמרא על העניין הזה. הומניה מלאה באמונים, שכנה לפום נהרה, עיר של יהודים בבבל, שכנים. אי אפשר היה להשתחרר, להיפטר מהם. אנחנו הזכרנו שהיה אזור על יד בבל בשם מיישן, כמו מדי, מיישן. ואמרנו שמיישן, שם היו פסולי חיתון, היה מאוד קשה מבחינת נישואין איתם, עם בני או בנות מיישן, היה צריך לבוא ולבדוק מי האבא, מי הסבא, בעיקר אמא וסבתא, מיישן היו עבדים לא בני ישראל, לא מהעם היהודי. הייתה התבוללות קשה, בבל התבוללות. בנושא הזה מביאה הגמרא פסוק מאוד מעניין, בספר יחזקאל, מתאר יחזקאל, על דמות אחת שלנו, שאפשר לדרוש אותה לשבח ואפשר לדרוש לגנאי. וזה מתקשר עם אותה מיישן הסמוכה לבבל, שאנחנו יצאנו ממנה בהתרשמות לא טובה מבחינת משפחות כשירות לבוא בקהל השם. הנה הפסוק. ויהי כהנבאי, מתאר הנביא יחזקאל, ופלטיהו בן בניהו מת. בגיל צעיר פתאום צנח, ואפול על פניי ואזעק קול גדול ואומר, אהה, השם אלוקים. יחזקאל הנביא זועק נוכח מותו הפתאומי של פלטיהו בן בניהו. מי זה פלטיהו? למה יחזקאל זועק? מה יש לו? מה הקשר? נחלקו בזה רב ושמואל. אחד אמר לטובה ואחד אמר לרעה. אחד הסביר את הזעקה של הנביא לטובת פלטיהו. הוא היה צדיק, הוא היה טוב. ולמה אם כן יחזקאל בוכה? בגלל שהצדיק הזה נחטף באיבו, נקטף, מת מיתה חטופה בגיל צעיר, אז זה הזעקה היא לטובתו של פלטיהו. אבל אחד אומר לו, הזעקה של הנביא הייתה לרעה של פלטיהו. למה מגיע לו עונש קל כל כך? מיתה פתאומית, ללא כאבים, ללא ייסורים, בלי בתי חולים, בלי סיפורים. לא מגיע לו למות כל כך במקנות. כלומר, העונש, תמיד שמישהו אחרי מקבל עונש הצד הזה, הפגוע אומר, אנחנו לא מחפשים נקמה, רק צדק. חס ושלום נקמה. תמיד אומרים את זה. אבל רוצים צדק. ואם ההוא לא רואים אצלו דם, אז זה לא צדק. יש גרסה פה שלרעה לרעתו של פלטיהו, שלפי זה יחזקאל צועק, זה מה שמגיע לו, עונש קל כל כך? מגיע לו למות בייסורים. מה קרה? מאן דאמר לטובה, רב או שמואל, אחד מהשניים שהסביר לטובתו של פלטיהו, הוא מספר את הסיפור הבא. כגון דאיסתנרא דמיישן, השליט של אזור מיישן הסמוכה לבבל, חתני דנבוכדנצר הווה. הוא היה, לקח לאישה את ביתו של נבוכדנצר מלך בבל, שזכור לנו לא לטובה. בדיוק זה המיישני הזה. שלח לי, החתן שלח לחותנו תלונה. למה אתה מקפח אותי? מה קרה? אחרי חורבן בית המקדש בירושלים, ויהודים נלקחו לגלות בבל, הימה ועבדיהם ושפחותיהם, יהודים היו יהודים גם בעלי יכולות, כולם נלקחו לגלות בבל, מתלונן שליט מיישן, חתנו של נבוכדנצר, מכולי היי שוויה דאיתית לך, מכל השבויים האלה הרבים שהבאת לך, לא שדרת לן דקאי לקמן, לא שלחת לנו מישהו שישרת אותנו. כלומר, איפה החלק שלי בשבויים? גם לי מגיע איזה אחוז מהשבויים שישרתו אותי. אתם שומעים את התלונה? החתן מגיש תלונה לחותנו שמקפח אותו. באי לשידור אלי מישראל. נבוכדנצר רצה לשלוח לו יהודים בני ישראל, החתן שלי צודק, אני קיפחתי אותו, נשלח לו כמה. אם היה שולח לו כמה יהודים, במיישן כבר אמרנו לפי הגרסה הזאת, התבוללות. כל מיני ממזרים ונתינים וגויים וגרים ומשוחרים וכל. הם היו מתבוללים שם. המזל היה שעל יד נבוכדנצר עמד יהודי אחד חכם. אמר לו פלטיהו בן בניהו, זה האיש שלנו, אומר לנבוכדנצר המלך, אתה רוצה לשלוח מאיתנו למיישן? הוא רצה להציל שיהודים לא יגיעו למיישן. פה בבבל יש מרכזי תורה, יש עיר סורה עם הישיבה של רב אחר כך, נהרדיה עם ישיבה של שמואל, פומפדיטה זה בכלל מקור של תורה, מחוזה, מטה מחסיה, פה יהודים יישארו יהודים, במיישן הם עבודים. אומר לו פלטיהו בן בניהו לנבוכדנצר, לא מגיע לחתן שלך עבדים מאיתנו. אנחנו יכולים לתרום לך בידע שלנו, בניסיון שלנו, בחוכמת המסחר שלנו, בכל. כדאי לך להשאיר את הישראלים שיעבדו אותך. הישראלים באו הנה עם עבדים ושפחות, אותם תשלח למיישן אל החתן שלך. הוא צריך ידיים עובדות, הם ידיים עובדות, אבל המוחות תשאיר פה. אמר לו פלטיהו בן בניהו, אנן דחשבינן, אנחנו שחשובים יותר, ניקו מקמח הכה, נעמוד לפניך כאן לשרת אותך פה בבבל, ועבדין נזלו להתם. והעבדים שלנו שבאו איתנו מירושלים, הם ילכו לשם למיישן. ובזה הוא הציל את היהודים מהתבוללות במיישן. ולכן כאשר הוא מת באופן פתאומי, אותו פלטיהו, אמר הנביא, מי שעשה טובה בישראל ימות בחצי ימיו? למה מגיע לו למות כל כך צעיר? פלטיהו זה עשה טובה לישראל, הציל אותם מתבוללות במיישן. זו הייתה דעה אחת להסביר את זעקתו של יחזקאל הנביא. מאן דאמר לרעה, השני רב ושמואל שהסביר איזה סיפור עם מיישן, עבדים, לא זה ולא זה, לא מיני ולא מקצתי. הפלטיהו מעורב בפרשה אחרת, מכוערת עד מאוד. ולכן זעקתו של הנביא הייתה, זה הכל מה שמגיע לו? למות ככה בקלות כזאת? מגיע לו מוות בייסורים. למה? נכתיב, כתוב ביחזקאל, באותו פרק, פרק י' ותווה אותי אל רוח, ותווה אותי אל שער בית השם הקדמוני, ראו רואה את עצמו בירושלים לפני החורבן, שער בית השם, בית המקדש, הקדמוני זה המזרחי, הפונה קדימה, קדמה זה מזרחה, והנה בפתח השער 25 איש, זיהיתי שניים מהם, ואראה בתוכם את יעזניה בן עזר, ואת פלטיהו בן בניהו, שרי העם. זה היה מוכר לנו עכשיו, פלטיהו. אני רואה אותו עומד בשער המזרחי של בית השם, וכתיב ויבא אותי אל חצר בית השם הפנימית, והנה פתח היכל השם בין האולם ובין המזבח, כ-25 איש, אחוריהם אל היכל השם, שהיה בצד מערב, ופניהם קדמה, והפנים שלהם למזרח. ממשמע שנאמר ופניהם קדמה, מהמשמעות שאתה אומר, הפנים שלהם היו למזרח, איני יודע שאחוריהם כלפי מערב? אני לא מבין לבד שאם הפנים הם למזרח, אז הגב, החלק האחורי של הגוף, הוא למערב, לכיוון בית השם? מה תלמוד לומר בשביל מה צריך לכתוב אחוריהם אליך לשם? למה הנביא יחזקאל אומר דברים מיותרים? אלא להגיד לך, זה לא סתם אחוריהם אליך לשם, שעמדו עם הגב אל בית השם. חמור מזה. כדי להפגין את הכפירה שלהם, והיותם עובדי עבודה זרה, מלמד שהיו, תראו את ההגעה של הבא, מטריזין כלפי מטה ומפריעין עצמן כלפי מעלה. ביטוי היום בנורא. כדי אולי למצוא חן בעיני הכובשים הבבלים, כדי להתנתק מהעם היהודי הנכנע, הסובל, הנכבש, הם הרימו את הגלביות שלהם, גילו, חשפו את אחוריהם, והטריזו, כלומר, עשו את צורכיהם לכיוון בית המקדש, בית השם, לקצת מערב. היו כאלה, הייתה עבודה זרה כזאת שנקראת בעל פעור. פעור זה לפעור, זה לחשוף. פרוע זה חשוף, גלוי. והטריזו, זה כמו שלשלו כלפי היכל השם, אחוריהם אל היכל השם. אז היו שם 25 כאלה שבוגדים בעמם ובדתם. ואחד מהם זה אותו הפלטיהו. וכשיחזקאל אחרי זה בבבל רואה אותו ככה פתאום, נפטר, כמו שאומרים, בשקט, בשלווה, כאמר הנביא אמר, מי שעשה הרעה הזאת בישראל ימות על מיטתו? מגיע לו למות בקלות כזאת? אז הנה לנו שתי דרכים, אחת לטובת האיש, אחת לבגנותו, להסביר את הזעקה של יחזקאל נוכח פטירתו הפתאומית של פלטיהו בן בניהו. אחד אמר רב, אחד אמר שמואל, ואני לא יודע מי הוא מי. מנסה הגמרא לומר, תסתיים. בוא נגיע לסיכום, דשמואל דאמר לרעה. שמואל אומר את הדבר האחרון, זה שפלטיהו היה בין הפורעים עצמם עם אחוריהם אליך לשם. הוא לא שייך לחלק הזה של לטובתו של פלטיהו. כי מה היה החלק לטובתו של פלטיהו? שהוא הציל יהודים מללכת למישן, וייעץ לנבוכדנצר לשלוח במקומם עבדים. והנה אמר רבי חייא בר אבינה, אמר בשם אותו שמואל, מושכני, זה שם עיר בבבל, הרי כגולה ליוחסין, היא מבחינת היוחסים, כשרים לבוא בקהל השם, כמו פומפדיטה, הזכרתי כבר בשיעורים הקודמים, סתם גולה, בתקופת בגלות בבל, זה היה כינוי לעיר פומפדיטה, שהייתה הבני ברק, או תרצו אפילו הירושלים של בבל, פומפדיטה, עיר של תורה, קראו לה הגולה. היא מושכני כמו הגולה, כמו פומפדיטה לגבי יוחסין, לא צריך בדיקות, לא צריך עדים. מיישון, זו המיישן שלנו, לא חשו לה, לא היה חשש לא משום עבדות ולא משום ממזרות. הפגם היחידי שהיה שם, אל הכהנים שהיו בה, לא הקפידו על הגרושות. מה שהיה במיישן היסטורית, והכהן אסור לו לעשות גרושה, על זה הם לא הקפידו, ואז מי שנולדת בת מזיווג כזה, כהן וגרושה, היא לא ממזרת, היא לא שפחה, היא לא נוכריה, היא חללה. מה זה חללה? אסורה לכהן. חללה מלשון חול, חולין, חילונית. כלומר, לכהנים נאמר, קדושים יהיו לאלוקיהם, וקידשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב, ומי שכהונתו נתחללה, נפסלה, נקרא חלל או חללה. חללה אסורה לכהונה. אז אותו שמואל, הוא אומר, מיישון, אין שם חשש לא של ממזרות ולא שם עבדים. מה שכן יש שם, חללים אסורים לכהונה. אז זה לא מתאים ששמואל יגיד, שפלטיהו בן בניהו שלח למיישון עבדים. כי אותו שמואל אומר, לא היו עבדים במיישון. כל מה שהיה שם, מבחינת פסולי חיתון, חללים, לכהונה הם אסורים, אבל לכל היתר הם מותרים. תסתיים, מכאן אני מבין, ששמואל הוא פרש דווקא שפלטיהו לרעה, הוא היה מאלה, שהפנו את גרבם ואת אחוריהם אל היכל השם. כי הסיפור הזה עם שפיכת העבדים למיישן לא תואם לדברים אחרים של שמואל. שמואל אמר במיישן אין בעיה לא של עבדות ולא של ממזרות, רק של חללים לכהונה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא. לעולם אין מלאך שמואל. לאמיתו של דבר יכול להיות ששמואל דווקא היה זה שמספר לטובת פלטיהו, שהוא הציל את היהודים מללכת למיישן, והוא דאג שנבוכדנצר ישלח לשם רק עבדים. אבל הרי שמואל אמר שאין מה לחשוש מעבדים במיישן. אין חשש עבדות. אתה אומר שהוא דאג לשלוח לשם עבדים? אין סתירה. שמואל אמר לטובה, פלטיהו בניהו הציל את היהודים מהתבוללות במיישן, ושלח במקומם עבדים. ושמואל לטעמי, זה שהוא אמר אין מה לחשוש אחר כך מעבדות במיישן, הולך לשיטתו, מה שיטתו? שהוא אמר המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור. תכף נוכיח בפסוק. מי שהיה עבד כנעני כמו אלה הגולים שבאו עם אדוניהם הישראלים לבבל, הרי לקחו מהם את העבדים לפי הסיפור הזה, ושלחו אותם למיישן. אז היהודים נאלצו לוותר על העבדים שלהם. זה נקרא המפקיר עבדו. עבד כנעני, שהיה מקיים מצוות בבית אדונו היהודי, שם הייתה כשרות, שם הייתה שבת. ברגע שהאדון הפקיר אותו, אין עליו עדנות, אין עליו בעלים חוקי, בלי גט שחרור, בלי שטר, הוא יוצא לחירות, הוא בן חורין. לכן אמר שמואל, פלטיהו בן בניהו יעץ לנבוכדנצר, שלח לחתן שלך במיישן עבדים. לקחו מהיהודים הגולים בבבל את העבדים שלהם ושלחו למיישן. האדונים היהודים נאלצו לוותר על עבדיהם. העבדים האלה, ברגע שאדון ויתר עליו, יצאו לחירות מהאדונים. הם היו כבושים, הם היו שבויים, הם היו חטופים בידי הבבלים, אבל דין עבד לא היה להם. ולכן אמר שמואל במיישון, אין חשש של עבדות, אין חשש של ממזירות. אם יש חשש, זה חללים לכהונה, כי שם הכהנים לא הקפידו בנושא של גרושות. שמואל לטעמי שאמר המפקיר עבדו יצא לחירות, ואינו צריך גט שחרור, שנאמר, כל עבד איש מקנת כסף. עבד איש ולא עבד אישה? מה זה דווקא עבד איש? אני צריך לכתוב כל עבד. אלא הכוונה עבד איש, זה נקרא עבד שיש לו רשות לרבו עליו, הוא קרוי עבד. ואילו עבד שאין לרבו רשות עליו, אין קרוי עבד. וזה בדיוק מה שקרה עם אותם העבדים של היהודים שהגיעו מירושלים לבבל ונשלחו למישן לפי עצתו של פלטיהו בן בניהו. ברגע שנלקחו מאדוניהם היהודים, האדונים נאלצו להפקיר אותם, לוותר עליהם. לפי שמואל עצמו, ברגע שאדון יוצא, עבד יוצא לחירות, הוא חדל להיות עבד, כי אין עליו איש ששולט בו שיכול להגיד לו מה לעשות. אז יכול להיות ששמואל דווקא זה דרש לשבחו של פלטיהו בן בניהו, יחזקאל צועק זעקה גדולה, למה האיש הזה מת בחצי ימיו? הלא האיש הזה הציל יהודים רבים מהתבוללות. הוא ניצל את הקשר שלו עם נבוכדנצר, כדי לומר לו, אל תשלח לשם מבני ישראל, אנחנו נשרת אותך. לשם תשלח לחתן שלך את המשרתים שלנו, העבדים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אנחנו חוזרים לנקודת המוצא. זו דברי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים, כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות. שימו לב. אנחנו חוזרים לנקודת המוצא. מה הייתה? תחילת הפרק הזה. 10 יוחסין עלו מבבל. כהנים, לוויים, ישראלים, גרים, נתינים, שתוקים, בדוקים, כל הסוגים. ואמרנו שכל הפסולי חיתון לקח איתו עזרה בעלייה לבית שני לירושלים, מתוך ידיעה שפה בירושלים יהיו בתי דין רבניים שיפסקו בכל מקרה של ספק אם יכולים להירשם לנישואין עם בני ובנות ישראל, בידיעה שבבבל אין אז סמכות רבנית ואין בית דין רבני, והם יהיו מנועים מלהתחתן, או שיתחתנו בנישואים פסולים וזה יגרום להתבוללות, או להתנתקות, לקרע בעם, כמו שאומרים היום. לא עלה עזרה לבבל עד שעשאה סולת נקייה. זה הביטוי. הוא השפיע עליהם לטובתכם. אתם רוצים אימהות, אתם רוצים אבהות, אתם רוצים דור המשך, אתה רוצה להשאיר קדיש בעולם, בוא איתי, לארץ ישראל. אם יש לך איזה בעיה, אנחנו נעמול ימים כאלה ולילות כדי לפתור לך את הבעיה. פה לא יהיה לך עם מי לדבר. אין פה בתי דין. בירושלים יש הכנסת הגדולה. אחד החברים, עזרא הסופר. עוד חבר, חגי הנביא. עוד חבר, זכריה הנביא. עוד חבר, מלאכי הנביא. שלושת הנביאים האחרונים היו בכנסת הגדולה. עוד חבר, זרובבל בן שאלתיאל. עוד אחד, יהושע בן יוצדק הכהן הגדול, מראשית ימי בית שני. אחד אחד. 120 כאלה. חברי כנסת. חברי הכנסת הגדולה. כל הארצות נקראו עיסה לגבי ארץ ישראל, בלגן. ארץ ישראל עיסה לגבי בבל, כי בבבל השאיר עזרא סולת נקייה, ניפה. את כל הפסולים הוא לקח על הגב שלו, והשאיר שם רק כשרים לבוא בקהל. אומר רב יהודה, אומר שמואל, פתאום חידוש גדול. כל הדבר הזה של שלוש הדרגות, בבל א' א', ארץ ישראל עם בית הדין הגדול, עם כל הבעיות, ושאר הארצות כולן פסולות, זו דברי רבי מאיר. זו שיטה אחת במשנה, סתם משנה רבי מאיר. אבל כל החכמים חולקים עליו. והם אומרים, כל הארצות בחזקת כשרות הן עומדות עד שלא יוכח ההפך. אם יבוא הנה עולה חדש, אמרו החכמים לפי זה, מכל ארץ שהיא מאיטליה, מיוון או ממצרים, הוא יגיד שהוא יהודי והוא יבוא להתחתן עם בת ישראל, אנחנו צריכים לחתן אותו. כל זמן שלא הוכח אחרת, מה פתאום להגיד שהוא ממזר? מה פתאום להגיד שהוא עבד? אסופי, לא יודעים מי ההורים שלו, שתוקי, שאמא משתיקה אותו, אל תשאל מי אבא. אני אמא שלך, מה אכפת לך מי אבא שלך? למה לחשוד בדברים כאלה? אמר רב יהודה, אמר שמואל, זו החלוקה הזאת של שלוש דרגות, בבל הטופ, ארץ ישראל באמצע, וכל הארצות בחזקת פסול, זו דברי רבי מאיר. אבל חכמים אומרים, כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות. שואלת הגמרא, מספרת הגמרא, המימר, כדוגמה, שרה לי, התיר לו לרב הונה בר נתן, למין סב איתתה מחוזייתה, לשאת אישה מהעיר מחוזה, שהיא בבבל, אבל לא בחלק המתוהר של בבל. הוא הרשה לו. אמר לו רב אשי, מהי דעתיך? על סמך מה אתה מתיר לו לשאת אותה בלי עדים, בלי תעודות, בלי שום בדיקה? למה אתה מתיר לו לקחת אישה ממחוזייתה? בטח בגלל שאמר רב יהודה אמר שמואל, שזו דברי רבי מאיר, שהוא אומר שכל הארצות בחזקת פסול, אבל חכמים אומרים כל הארצות בחזקת כשרות הן עומדות, אז על זה אתה סומך? זה רק רב יהודה בשם שמואל אמר כך. והברי בי רב כהנה, בבית מדרשו של רב כהנה, לא מתנה הכי, לא למדו ככה, שכל הארצות הן כשרות. ובי רב פאפה גם כן לא מתנה הכי, ובי רב זווית גם כן לא מתנה הכי. אז הוא הביא לו שלושה בתי מדרש, רב כהנה, רב פאפה ורב זווית, ששלושתם אמרו כל הארצות, מי שבא להתחתן מכל הארצות, מי אתה? יש לך תעודת רווקות? יש שם רבנות במקום מגוריך שיכולה לאשר עוד אישור יהדות שלך? אתה מסתמך על אחד? רב יהודה אמר בשם שמואל שכל הארצות לפי חכמים הן בחזקת כשרות, ולכן התרת לו לצאת אישה ממחוזיית בלי עדים, בלי מסמכים. הנה שלושה בתי מדרש חושבים אחרת, שכל הארצות הן בחזקת פסול עד שיוכח שהוא כשר. התשובה, למה המימר בכל זאת התיר? הוא הסתמך על מקור אחד. אפילו הכי, למרות כל השמות האלה, לא קיבלה מיני, המימר לא התפעל מהדברים שלו של רבשי, משום דשמי עלי, כי הוא שמע שכל הארצות בחזקת כשרות, מכתובת שהוא מאוד שמח עליה. רב זוויד דיני הרדעה. רב זוויד מהעיר נהרדעה, עיר של תורה, ראש הישיבה היה שמואל, ורב יהודה אמר בשם שמואל שרק רבי מאיר מחמיר, אבל כל החכמים אומרים שכל הארצות בחזקת כשרות, ורב זוויד מנהרדעה תומך בעמדתו של שמואל, המימר היה לו על מה להישען ועל מי לסמוך. הוא נסמך על רב זוויד מנהרדעה, שהולך באותה שיטה של רב יהודה בשם שמואל, שגם היה מנהרדעה, שרק לפי רבי מאיר כל הארצות בחזקת פסול, ואילו לפי חכמים כל הארצות בחזקת כשרות, עד שיוכח אחרת. תנו רבנן. הייתה לנו מחלוקת מעניינת בין שני תנאים בברייתא, רבי יוסי ורבי מאיר, לגבי לעתיד לבוא. מעניין. ממזרי ונתיני תהורים לעתיד לבוא, דברי רבי יוסי. ורבי מאיר אומר, אין תהורים. הנה עוד מקרה שרבי מאיר מחמיר, הפעם רבי יוסי מיקל, מחלוקת בין השניים. מעניין על מה. בין עשרת היוחסין שעלו מבבל, היו שניים לא כשרים לבוא בקהל. ממזרים ונתינים. נתינים כבר פירשנו פעמים אחדות, אלה בשם אחר הגבעונים, מגבעון. הם היו מעמי כנען, אבל הם שיקרו ליהושע בן נון. והם התחזו, עשו פורים, לפני פורים, התחפשו בבגדי סחבות בלויים, ועשו את עצמם כאילו הם באים מארץ רחוקה מאוד, הם לא מעמי כנען. באנו לכרות ברית איתך, יהושע. אנחנו רוצים לחיות איתך בשלום הכל. והוא נשבע שלא יפגע בהם. קראת את הברית. ואז נודע לו שהם רימו אותו. הם מפה. ואם הם נשארים פה זה גייס חמישי. אבל כדי לא לאפר מילה שלו, מילת הבטח הקודש, שלא לפגוע בהם, הוא השאיר את כולם בחיים, ונתן אותם לחוטבי עצים ושואבי מים. הם עבדו בעבודות שירות. לכן קוראים להם גבעונים על שם מוצאם, ונתינים על שם הביטוי, וייתן אותם יהושע חוטבי עצים ושואבי מים לכל ישראל. הם לא יהודים היו. פשוט לא יהודי. אז מי ששומר לפני התבוללות, ידע שהממזרים והנתינים לא יבואו בקהל השם. הוויכוח בין רבי יוסי ורבי מאיר היה, האם זה לנצח, או שזה רק בעידן הזה. מה יהיה בביאת המשיח? האם ישונה הסטטוס, המעמד של הממזרים והנתינים? אומר רבי יוסי, כן. הממזרים יתוהרו, ונראה, הנתינים כולם יתוהרו. נפתח פרק חדש, דף חדש, והייתה להשם המלוכה, ועלו מושים על ציון, הכל יהיה בסדר. ומלא הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים. רבי מאיר אומר, לא יתוהרו. ממזר נשאר ממזר, ונתין נשאר נתין. אמר לו רבי יוסי, יש לי פסוק, שאני מסתמך עליו, שלעתיד כל אלה תהורים. ועלו כבר נאמר בי הנביא יחזקאל אומר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. בימים הנוראים ובתקופת הסליחות, אנחנו את הפסוק הזה אומרים לעתים קרובות מאוד. זרוק עלינו מים טהורים וטהרנו, כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים. אז הנה, אני אטהר אתכם, אומר רבי יוסי. אמר לו רבי מאיר, לא, 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 לא. אתה מוציא דברים מהקשרם. יש לפסוק הזה המשך. ועלו כבר נאמר, כשהוא אומר, מכל תומעותיכם ומכל גילוליכם, אני אטהר אתכם מחטאים אם תחזרו בתשובה, מעבודה זרה של גילולים, אבל לא מן הממזרות. אילו היה כתוב רק וזרקתי עליכם מים טהורים, אתה צודק. אבל ברגע שכתוב, ממה אני אטהר אתכם? מתומותיכם ומגילוליכם. מכללהן אתה שומע עליו. מהתומעה ועבודה זרה אני אטהר אתכם. אבל מהסטיגמה, מהקטן של ממזרות, לא כתוב פה שאני אטהר אתכם, אומר רבי מאיר. אמר לו רבי יוסי, גם אתה מוציא דברים מהקשרם, כי לפסוק הזה יש עוד המשך. מכל תומותיכם ומכל גילוליכם, כשהוא אומר ומוסיף בסוף, אטהר אתכם. פעם שנייה. מה זה הסיום, עוד פעם אטהר אתכם? הווי אומר, אף מן הממזרות. אני אטהר אתכם, זה ביטוי כולל, כמו happy end כזה, שבא לרבות ולהוסיף. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם. אתה צודק. אבל מה זה עוד פעם? אטהר אתכם. וטהרתם ואטהר אתכם. אז הראשון זה וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם. הסיום, הסיפה, אטהר אתכם, זה טיהור כללי. דף חדש. זו שיטת רבי יוסי. כל מחלוקת רבי יוסי ורבי מאיר הלכה כרבי יוסי. שואלת הגמרא רק לסיום, ולמשלמה לרבי מאיר, לפי שיטתו שממזרים יהיו גם להבא? היינו דכתיב, אני מבין מה שכתוב בזכריה הנביא, זה מדובר על ימי בית שני, וישב ממזר באשדוד. עוד ישבו ממזרים באשדוד. נו, אז אתה רואה, הנביא זכריה אומר, שגם לעתיד יהיו ממזרים, לפי רב, זה מתאים לרבי מאיר. רבי יוסי אומר, לא, לעתיד כולם, אטהר אתכם, אתה רואה שעוד הלאה קוראים לו ממזר. עוד מציינים אפילו גיאוגרפית איפה הם יגורו, באשדוד. אלא לרבי יוסי, שהוא אומר שהם יתוהרו, מה פירוש וישב ממזר באשדוד? פירוש אחר לגמרי לפסוק. כי דמתרגם רב יוסף, יתבון בית ישראל לרוחצן בארעון דעבודמו בה לנוכרעין. רגע, שימו לב איך מפרשים פסוק. וישב ממזר באשדוד. תסתכלו רגע אליי. זה ארמית, אבל הדברים ברורים. ממזר זה מאמזר, זר, נוכרי. בן אדם שיושב במקום שהוא זר לו, לא במולדת שלו, אין לו תחושת ביטחון. הוא לא יושב לבטח, כי הוא מפחד כל רגע שיגרשו אותו, שידקעו אותו. זה לא הבית שלו. הוא לא במולדתו, הוא לא בסביבה הטבעית שלו. בא הנביא זכריה ואומר, יש עיר בארץ ישראל, הוא חי יחד עם עזרא ונחמיה, במאי ראשית בית שני. יש עיר בשם אשדוד, שישבו בה פלישתים כמו אשקלון, כמו עזה. עזה, אשקלון, אשדוד, לחוף הים. יהושע בן נון לא כבש את אשדוד. אבל כשהוא חילק את הארץ ל-12 השבטים, אשדוד כלולה בחלוקת הארץ. תראו בספר יהושע. הבטיח יהושע שזה יהיה מקום של יישוב יהודי. מעניין, אשדוד. וישב, זה הכוונה לשבת לבטח. וישב ישראל איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, וישבתם לבטח עליה. לבטח בארמית זה נקרא לרוחצון. ברצון, בשלווה, בביטחון. אז אתם אומרים, מחר בבוקר פותחים את ארון הקודש לפחות 4 פעמים בשבוע. אומרים, בריך שמי דמרי אלמה, בריך כתרח ואתרח. לא על אנש רחיצנה. אני לא סומך על בני אדם. ולא על בר אלוהים סמיכנה. אפילו על מלאך בן אלוהים אני לא סומך. אלא באלקה דשמיה, רק באלוקי השמיים. והוא אלקה קשות, והוראית קשות, הנביאה תורה שלו אמת, ונביאו היא קשות והנביאים שלו אמת, בי ענה רחיץ. עליו אני סומך. בו אני בוטח. ולשמי קדיש היקירה, ענה אימר תושבחן. אז רחיץ זה בוטח. אומר רבי יוסי, איך אני מפרש את הפסוק וישב ממזר באשדוד? לא שיהיו ממזרים, פסולי חיתון. זה מכל גילוליכם, אטהר אתכם. לא יהיה עוד ממזרים. עם ישראל וישב, ישב לבטח. באשדוד שלא הייתה כבושה בידי יהושע בן נון, והוא מרגיש שם בתחילה, הוא בא שם כממזר, כמו זר נוכרי למקום הזה, ובתור כזה טבעי היה שירגיש חוסר ביטחון, הנביא זכריה מרגיע אותו, גם באשדוד, אלה שבאו הנה כזרים, עולים חדשים, מי יושב היום באשדוד? צפון אפריקאים וחבר העמים. שישבו לבטח, מה יש? טילים? יש כיפת ברזל היום באשדוד. אז הוא הסביר וישב ממזר באשדוד. רבי מאיר הסביר שעוד גם בעתיד יהיו ממזרים. אני אומר, לא יהיו ממזרים, הנביא יחזקאל הבטיח לנו, מכל גילוליכם אטהר אתכם. לא יהיו עוד ממזרים ונתינים. ואני מאמין באמונה שלמה כתוב בצינון שכל דברי הנביאים אמת. אז מה אני עושה עם הפסוק של זכריה וישב ממזר באשדוד? תראו איך הוא מפרש. כי דמתרגם כמו שפרש רב יוסף בארמית. יתבון בית ישראל, ישבו בני ישראל לרוחצן, בביטחון, בינרחיץ, בשלווה, בארעון, בקרקע שלהם, דהבו דמו בה, שהיו דומים בה לנוכרעין. כמו זרים, הם באו לאשדוד, הם היו פועלים חדשים, הם לא נולדו פה באשדוד. סבא שלהם לא נולד באשדוד. אחד נולד במוסקבה ואחד נולד בקזבלנקה. יש שיכון של חסידי גור באשדוד, יש שיכון של חסידי בלז באשדוד. הסבים נולדו בפולין או בגליציה. והם ישבו לבטח, למרות שהם זרים, ממזר, ישבו באשדוד. אבל זה לא ממזרים במובן של פסולי חיתון. אז בא הסיום, אמר על כך רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי לא יהיו ממזרים לעתיד לבוא. על כך אמר רב יוסף, אילב דה אמר רב יהודה, אמר שמואל, אם לא שהוא אמר לנו הלכה כרבי יוסי, הבאתי אליהו, היה בא אליהו הנביא לעתיד לבוא, ומאפיק מינן ומוציא מאיתנו, צוורני צוורני קולרין, קבוצות קבוצות, שיירות של אנשים בקולרים, קשורים בשלשלאות של ממזרים. כי את האמת הרי אנחנו יודעים, שיש בינינו פסולי חיתון, ויש בינינו בעיות של נישואים שלא כדת משה וישראל. אם לא ההבטחה הזאת, שהשם יטהר, ייתן לכולם מין מחילה כללית כזאת, אני מפחד מאוד שאליהו הנביא, שזה התפקיד שלו, לברר את האמת. אין אליהו בא לרחק, אלא לקרב, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, והוא מתיר את כל הספקות, תשבי יתרץ קושיות ובעיות, הוא היה מוציא מאיתנו, מפיק מינן, קולרין, קולרים, שיירות שהולכים בשלשלאות של ממזרים. זה לא יקרה בגלל הדברים שאמר רב יהודה בשם שמואל. שמה? על פי הפסוק ביחזקאל, הלכה כרבי יוסי, שמה? אני זרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אטהרתכם. זה ימנע מאיתנו את הצורך להוציא מקרבנו שיירות של ממזרים.